הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, בחר וקליינבוים, כי הגיע הזמן לדעת יותר על משפט מסחרי. בהגשת עורך הדין דניאל בחר ועורך הדין גיא קליינבוים.
שלום ותודה רבה שהצטרפתם אלינו, מה המצב גיא?
מה קורה דניאל? איזה התרגשות, איזה אנרגיות, משהו פה הרגע נפל כמעט הרג אותי. עכשיו אני עוד יותר מתרגש כי ניצלתי.
כן, זו תקופה שבעצם כל דבר מזיז לנו את השרירים וחודרוכים, אם זה בגלל המלחמה, צפון, דרום, 7 באוקטובר, נהיה כבר סיסמה ו...
תקופה לא פשוטה, לא פשוטה.
תקופה לא פשוטה לגמרי.
אבל אנחנו עושים את חלקנו פה, אנחנו נותנים כלים לאנשים בבית שישמעו כל מיני פתרונות, כל מיני דברים חשובים שיכולים לסייע להם. אז קודם כל תודה לכם למאזינים שלנו שהצטרפתם לנו לעוד פרק בפודקאסט המשפטי המסחרי שלנו. פודקאסט שמיועד לכם, ליזמים, ליזמיות, לשותפים העסקיים, מנהלים בחברות, לתת לכם בעצם כלים לדרך עצמאית, כלים לניהול שוטף של הפעילות שלכם. פודקאסט שהמטרה שלו להשאיר לכם כלים שתוכלו לצאת לדרך ולהצליח.
אז בעצם הנושא שאנחנו היום נתמקד בו, זה נושא של השקעות מעבר לים. כל אחד, אני מניח, יש לו את השקעות שלו, קטנות, גדולות, אבל השקעות מעבר לים, בייחוד בתקופה כזאת, חשוב שיהיה השקעות שניתן לגוון אותן בתיק ההשקעות, מה שנקרא נדלן או כל דבר אחר מעבר לים.
תשמע, דניאל, אני אומר לך, מי שאין לו היום, במיוחד בתקופה הזו, השקעות מעבר לים, בנדלן, הוא חי, כמו שאומרים, בקונספציה הכלכלית של השישי באוקטובר.
וואו, איזה משפט.
ממש ככה.
הפכת להיות אליהו יוסיאן, אני מבין אותך.
הכלכלי.
הכלכלי, המשפטי, למה כלכלי?
המשפטי, כן.
רגע, אז אני... אוקיי, זרקת פה משהו בעצם מאוד גדול, אני בעצם רוצה רגע, מה שנקרא, שקצת יותר תפרט, מה זאת אומרת קונספציה של השישי לאוקטובר הנדלן, בוא, תתחיל ככה, לספר לנו, כי באמת זרקת פה איזושהי פצצה, ואני אשמח מאוד שנשמע עליה.
אז תראה, אנחנו חיים במדינה מאוד מאוד קטנה, כולנו כבר יודעים שלהשקיע זה חשוב, ולהשקיע בנדלן זה עוד יותר חשוב, כי נדלן זה השקעה שנחשבת השקעה בטוחה. אבל רובנו מכירים רק נדלן בישראל, לא מכירים נדלן בחול.
כן, אבל אתה יודע, נדלן בישראל זה נדלן קרוב. מה אני עכשיו צריך את החול? תחשוב עכשיו בגלל המלחמה, אי אפשר לטוס, קשה לטוס, קשה ללכת. מה אני צריך עכשיו נדלן בחוץ לארץ? לא, לא, לא...
אז קודם כל, שמע, ישראל זה אי בודד. זה ממש אי בודד. אמנם יש לנו גבולות עם מדינות אחרות, אבל זה לא באמת מדינות שאתה יכול לעבור את הגבול בקלות. זה אי בודד, וכאי בודד יש השפעה מאוד מאוד גדולה על מה שקורה במדינה, בכלל, על ההשקעות עצמם, על מה שקורה איתך מבחינת מקום העבודה שלך. ואם אתה לא פתוח להשקעות נוספות, אתה לא מייצר לעצמך ערוצים נוספים של הכנסה, אתה יכול למצוא את עצמך פעם אחת בשוק נדלן שאולי נתקע. פעם שנייה, חס וחלילה שלא נדע, ראינו את זה קורה בקורונה, וגם עכשיו בתקופת המלחמה, שאנשים יוצאים לחלט ואין להם יכולת לפרנס את עצמם בצורה שהם היו רגילים. אז לייצר לעצמך בעצם איזשהו פתרון שנותן לך הכנסה פסיבית ממקום אחר, שלא מושפע מהבעיות של המדינה שלצערנו...
אתה בעצם אומר ביזור. לבזר את ההשקעות שלך.
לפזר את ההשקעות שלך, אבל לפזר אותם בצורה שלאו דווקא מושפעת מדברים גלובליים או מקומיים של מדינה ספציפית. ולכן, השקעה בחול מעבר לים, זה בעצם נותן לך עוד ערוץ שאתה לא מושפע בו. השקעה בשוק ההון, למשל, היא בדרך כלל מושפעת בצורה גלובלית. גם הפעילויות שקורות שם, התזוזות שקורות שם, הן בעיקר פסיכולוגיות. בנדלן, הדברים קוראים קצת יותר לאט, הפסיכולוגיה פחות משפיעה.
כמו שאתה יודע, אני אוהב לחתוך את המילים שלך כל הזמן.
אתה לא אוהב לשמוע אותי יותר משנייה וחצי מדבר.
החפירות האלה לא בשבילי. תראה, אתה אמרת משהו מאוד מאוד מעניין. זה באמת נשמע מעניין, כל ההשקעות מעבר לים, אבל מה שמעניין אותי, בסופו של דבר, בכל סוג של השקעה, בארץ, בחול, יש יתרונות ויש חסרונות. אז בוא, נכון, תקופת מלחמה, וצריך לבזר, ואני חושב שזה באמת נכון, אבל גם בהשקעות מעבר לים יש יתרונות וחסרונות, אז בוא, אולי קצת תן פה למאזינים שלנו, דברי תורה, בנושא הזה של השקעות מעבר לים, יתרונות, חסרונות,
אני ולא... אני מקווה שאת היתרונות הבנת, ניסיתי להעביר אותם בצורה
כן,
די
כן,
פשוטה.
כן, כן, אבל, כן, אבל בוא, צריך בכל זאת לתת גם את החסרונות, ובסופו של דבר תשכח, המטרה העיקרית שלנו כאן, לתת טיפים. אז אני באמת אשמח שתבין לכל משקיע פשוט כזה או אחר, מה היתרונות, מה החסרונות, ובסוף תן לנו איזה טיפ.
אז תראה, אני אנסה להדגים את, את היתרונות באיזושהי דוגמה, לצערי לא כל כך נעימה, שקרתה לאחרונה. אחד מהלקוחות שלנו, משקיע בעיקר בנדלן בישראל. הרבה מאוד זמן דיברנו, ומה שנקרא, היה טיזינג לגבי השקעות נדלן בחול, אבל הוא לא הספיק להשקעות בחול. נוצר מצב שהוא כרגע בחלט, והוא לא מקבל את אותה משכורת שהוא היה רגיל אליה. האישה פוטרה. יש להם הוצאות מסוימות שהם היו רגילים אליהם, והם כרגע נמצאים בסיטואציה שההכנסה שלהם ירדה משמעותית, והם כרגע חשופים לכל הדבר הזה. לעומת זאת, יש לי לקוח אחר שכבר משקיע הרבה מאוד שנים בנדלן בחול. במקרה הזה הוא משקיע בארצות הברית, לא משנה, זה אותו דבר. וגם הוא נכנס לאותו סיטואציה ביחד עם אשתו, מאוד מאוד דומה. לצערי, הרבה מאוד מהאנשים בארץ חוו את הסיטואציה הזו. אבל יש להם הכנסה, כמו שעון, משוק שלא מושפע ממה שקורה בארץ. במקרה הזה בארצות הברית בפלורידה, במקרה הספציפית שלהם.
מה זה לא מושפע מארץ? אתה רוצה להגיד לי שבעצם השקעה בנדלן בחול, אירופה, ארצות הברית, מערב אירופה, לא משנה איפה אתה משקיע, אתה יודע מה, אני אקח מקומות קרובים, יוון, קפריסין, זאת אומרת מקומות שנקרא סוג של מזרח תיכון, אם אפשר לקרוא לזה סוג של... אתה רוצה להגיד לי שנדלן שם לא מושפע מהמלחמה? לא מושפע ממה שקורה?
להפך, אם יש השפעה, במקרה שלנו זה השפעה חיובית.
למה?
כי הרבה מאוד מהישראלים אוהבים להשקיע ומבינים את מה שאני אומר, מבינים שהם צריכים מקור נוסף, מבינים שהם צריכים להיות לא תלויים רק במקום אחד שבו הם גרים. ולכן דווקא יש עליות מחירים במדינות כאלה, במיוחד במדינות הקרובות אלינו, שבהם פתאום ישראלים מבינים שהם רוצים להשקיע שם, במיוחד שגם המחירים שם זולים כן. יותר.
אני חייב להגיד לך משהו אחד. קודם כל, כמו שאתה יודע, אז לי זרחות ספרדית, אוקיי? אז לך יש זרחות פורטוגלית.
כן.
לי יש זרחות ספרדית, עוד מלידה. אז אני חייב אבל לשאול משהו אחד. בתור קטלוני, ברצלונה, יש דבר שנקרא לאומנות בכל המדינות האלה. בספרד, גרמניה קצת, אפשר לבוא להגיד, הולנד, יש קושי בשפה. זאת אומרת, לא מקומיים. אני מדבר דווקא שאתה עושה נדלן בספרד, למשל. אתן את זה כדוגמה. דרך אגב, דוגמה אישית שלי. אומנם אני מבין את השפה ואני יודע, אבל לבן אדם שרוצה לרכוש ולא מבין, איך מתגברים על הקושי הזה? מה צריכים לעשות? מי הגורמים שיכולים לעזור פה?
יפה, אז פה אתה בעצם מעלה חלק מהחסרונות שיש באמת בהשקעה מעבר לים. אז מאוד חשוב כשאתה... כבר הבנת שזה משהו שאתה רוצה לעשות והוא חשוב והוא נכון, אז באמת לעבוד מול בעלי מקצוע שאתה מכיר. דוגמה, אנחנו, בעלי מקצוע, שיש לנו משרד עורכי דין, שיש לו שלוחות מקומיות במדינות שאנחנו מדברים עליהן. במקרה שלנו ספציפית, יש לנו בקפריסין, ביוון, בספרד, בארצות הברית, ובעצם לעזר ביכולות האלה, לקבל הסבר בשפה שלך, הסכמים בשפה שלך, מנגנונים משפטיים, שאתה מכיר מהעולם הערכים שלך, הגנות שלך, שבעצם מאפשרים לך לעשות עסקה מעבר לים, במקום שהוא זר לחלוטין, שאין לך שום ידע לגביו, אבל פתאום עם מכפיל כוח, עם גוף בעל הרבה ניסיון וידע, שמאפשר לך לעשות את זה שם.
רגע, רק תעזור לי. נניח לקחתי עורך דין, אוקיי, שיש לו את הידע המקומי, עוזר לי להתגבר על קשיי השפה, על החוזים, על כל מה שצריך. אבל מה, איך אתה מנהל נכס מרחוק? לא מצליח להבין. פה, נניח אני משקיע בן אדם בישראל, לא משנה אם אני גר בצפון, וזה בדרום, אז כמה זה? 3 שעות נסיעה, 4 שעות נסיעה, 4.5 שעות נסיעה, במקסימום. אני מגיע מכל מקום, לוקח את האוטו, עולה, יש רכבת, מקסימום קצת עיכובים ברכבת, רכבת ישראל מאוד מודרנית, כמו שנקרא, אבל מגיע למקום ונוגע בנכס. פה אני צריך לקחת מטוס, שבתקופה כזאת יכולה מאוד להגביל, דוגמה, כן? אני לא רוצה לעזוב, כי בתחילת המלחמה בשביל אוקטובר, אם אתה זוכר, היה חשש, הרבה מאוד ישראלים רצו לחזור, להתנדב, לשירות מילואים, ולא נתנו להם לחזור. היה שטלים כאלה של אלעל, שאספו אנשים מהעולם כדי להביא אותם לארץ. אז אני רוצה באמת, באמת, להבין איך אפשר לנהל השקעה כזאת, נניח והחלטתי, כמו שאתה אומר, לבזר את ההשקעה, שזה נפלא, ולייצר הכנסה לרגעים, מה שנקרא, כאלה שפסיבית שתיכנס לך. איך אני מנהל את הנכס הזה בחול? איך אני עושה חוזה?
אז כמו שאמרתי, קונספציה של השישי לאוקטובר, אז גם אתה עכשיו מדבר מתוך קונספציה של השישי לאוקטובר. אתה מדבר מאוד משוק מקומי. בישראל, השקעות נדלן של המשקיע הפשוט, הם הרבה יותר moms and pops, מאוד מאוד סטנדרטית כזו, שכל אחד עושה לעצמו, בלי יותר מדי ידע ושימוש בבעלי מקצוע. השקעה מעבר לים, קודם כל אני ממליץ, באופן אישי אני ממליץ, מי שזה בתחילת דרכו, קודם כל שבאמת יעשה את זה במדינות שהן יחסית קרובות. יחסית קרובות, כי קשה לנו באמת לשחרר ולתת למישהו מקצועי, אפילו שהוא מאוד מקצועי וזה העבודה שלו, מאוד קשה לנו לשחרר מיד ולתת להם לנהל את זה 100% בלעדינו. אז אם זה פעם ראשונה שלך או פעם שנייה, עד שאתה צובר ביטחון מספיק בהשקעות מעבר לים, לעשות השקעות קרובות ביעדים קרובים, אם זה קפריסין, יוון, מקומות שאתה יכול תוך 45 דקות, שעתיים טיסה, אתה כבר שם, לא כל כך נורא. דבר השני שאתה צריך לעשות, זה באמת לעבוד עם מנהלי נכסים. זה משהו שאנחנו לא רגילים לזה פה בישראל. אנחנו פה בישראל טיפה, כל אחד עושה...
איך מגיעים למנהלי נכסים האלה?
אז יפה, אז אתה בטח רואה לא מעט פרסומים ברשתות החברתיות של כל מיני השקעות למיניהם. כשאנחנו משקיעים היום בהשקעות מעבר לים, בדרך כלל אנחנו עושים את זה דרך איזושהי חברה יזמית, חברה שמשווקת את ההשקעות האלה, מנהלת את ההשקעות האלה, בונה את ההשקעות האלה, ובדרך כלל היא מספקת לנו את האפשרות, את השירות הזה, של לנהל את הנכס לאחר מכן. זה שירות מצוין, זה שירות שעוזר לנו באמת בסיטואציות שתיארת, כשאנחנו לא יכולים להגיע לפקח על הנכס, הם עובדים מתוך אינטרס שהנכס שלך יעשה כמה שיותר כסף.
זה חשוב מאוד מה שאתה אמרת, אבל אני רוצה רגע לחזור על זה. בעצם, אתה אומר, נניח, אני עכשיו יזם, אני בן אדם רגיל, רוצה לקנות, לבזר את ההשקעה שלי, מצאתי נכס בחול, פניתי למשרד עורכי דין, כזה או אחר, שמתעסק ומתמחה בתחום הזה, עשה לי את החוזה עם השלוחות שלו, לא שלוחות שלו, משרד, לא משנה מה. אתה אומר בעצם, שאתה ספציפית, בליווי שלך, יודע גם לקשר לאותם חברות שבעצם גם מנהלות הנכס בשוטף. זה חשוב.
חד משמעית. כשאנחנו בונים שלוחה מקומית במדינה מסוימת, אז אנחנו בונים אותה שהיא יודעת לתת ב-one stop shop, מה שנקרא, את כל השירותים. קודם כל, אחת, השירות העיקרי זה השירות המשפטי. אבל גם את השירות של ניהול הנכס, גם את השירות של בחינה מיסויית, ואחרי זה, לאחר מכן, דוחות מיסוי שצריך לעשות בהתאמה, ואת כל זה באמת ב-one stop shop. אבל זה במקרה שהוא מאוד מאוד, נקרא לזה custom made, מה שנקרא, שמישהו מצא את הנכס ועושה את הדברים לבד. היום, מה שאנחנו רואים בישראל, ובעיקר רואים הרבה מאוד ברשתות החברתיות, זה חברות שכבר מאפשרות לך את כל התהליך מ-A to Z, מא' עד ת', לקנות את הנכס, לנהל את הנכס, ובסופו של התהליך גם למכור את הנכס.
אז אני רוצה רגע לשאול שאלה שהיא מאוד חשובה, אוקיי? בעצם אמרנו וזרקת המשפט שאומר, השפה היא מגבלה, ניתן לגשר עליה באמצעות עורכי דין ספציפיים, חשוב מאוד שיהיה חברה שתעזור לך, לנהל את ההשקעה בצורה אחר כך, גם את זה אתה יודע לתת, אבל אני חושב שיש איזה משהו בסיסי לפני כן, שאולי חשוב שנדגיש, אני עכשיו רוצה באמת להשקיע. עכשיו, עזוב אתה ואני, שאנחנו התנסינו על בשרנו, ואנחנו עושים את זה בכל מדינה שאנחנו נכנסים אליה, אני מדבר עכשיו, אותו אחד שאנחנו מדברים עליו בתוכנית, שרוצה ללכת להשקיע, אותה אחת, שרוצה לבזר את ההשקעה שלה, ככה כמה ביום בעיר יום, והולכת ומשקיעה ומתקשרת למשרד עורכי דין, או שיש קורסים, יש הכשרות, מה אתה ממליץ שבאמת, האם היא לא כדאי
באמת,
לעשות?
אז באמת, טיפ מאוד מאוד חשוב זה ללמוד.
Okay.
כמו שאמרנו, ואמרנו את זה לא פעם אחת, וגם בפרקים קודמים, בנושאים אחרים, ידע זה פשוט כוח. אז זה ללכת ללמוד, אבל זה שאתה הולך ללמוד את זה, זה לא הופך אותך מחר למשקיע מקצועי. זה מספיק טוב בשביל אולי להוריד את מפלס הפחד. דיברנו על בעל מקצוע, למצוא בעל מקצוע שעוזר לך באמת, מישהו שמבין בתחום, שיקח אותך יד ביד ובעצם יסייע לך לעבור את, את המקום הזה, את החשש הזה. בסופו של דבר, זה הדברים שיקחו אותך. עכשיו, ללכת לגוף שכבר עושה את זה, ללכת למנטורים, ללכת לחברות שכבר עושות את זה, זה הרבה פעמים הרבה יותר טוב מאשר לחפש את הנכס לבד, אלא אם כן זה המקצוע שלך, להיות משקיע כן, מקצועי יודע, שהוא
יוזם בתחום של הנדלן, בין אם זה בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה שהיא מאתגרת, חרבות ברזל ובכלל ומלחמה, יש לו אחת, לצערנו הרב, חברות, מה שנקרא, שבעצם מנסות לגעת באנשים התמימים, ולעקוץ אותם.
זה קיים לצערי, לא רק בתקופה הזו, זה תמיד היה
ברור,
קיים.
ברור, ברור, אבל, אבל איך, איך אני עכשיו, אתה יודע, כשאני...
ערוצי החדשות מלאים בסיפורים
אז, כאלה, אז אני, אז אני למשל, ברור, אני עכשיו משקיע בישראל, גם בארץ קרו כל מיני ראי מקרי עם בעל אור ואחרים, לא משנה, אז גם בחול, הרבה יותר קל, אני חושב, על המשקיע החסר הניסיון, לבוא...
אין ספק שהסיכון להקיצות, הסיכון להקיצות הוא גדול יותר.
גיא, חשוב לי שבעצם המאזינים שלנו יקבלו מה הנורות אדומות. נניח עכשיו החלטתי אני רוצה להשקיע, כמו שאמרת, התקשרתי למשרד, ראיתי פרויקט, ראיתי פרסום בפייסבוק, באינטרנט, איפה שאתה רק רוצה. אני רוצה לדעת, תן לנו פה מהניסיון שלך, באמת, איזה נורות אדומות צריכות להדליק לי, כשאני עכשיו הגעתי לפרסום, בוא נגיד, בלי קשר לאותו משרד שמלווה אותי.
אז הדגלים האדומים שהעיקרים נקרא זה, כי יש לא, יש כמויות, אורות המטווח נכתבו בדם, מה שנקרא.
ברור.
יש לא מעט דגלים אדומים. הדגלים האדומים העיקריים זה שהכל נעשה דרך מטווחים. אתה לא פוגש את היזם, אתה לא יודע מי זה, אתה לא באמת מכיר אותו, אתה לא יושב במשרדים שלו, אלא זה איזושהי חברה שרק
מטווח לך. איך אני פוגש את היזם בכל מקרה? אני נמצא בישראל, היזם
שאתה קונה
פרויקט
בישראל,
נניח קונה בספרד.
שאתה קונה פרויקט בישראל, אתה אולי לא פוגש את היזם ולוחץ אותה יד, אבל אתה יודע שאתה יושב בחברה יזמית, אתה לא רק פוגש איש מחירות, אתה לא אבל, רק פוגש
חברת
שיווק.
אבל אני נמצא כאן.
אז יפה, אז החברות האלה, הזרות, שהן משווקות פרויקטים בארץ, בדרך כלל יש להם משרדים מקומיים, ולאו דווקא, או שזה גופים ישראלים שיוזמים עסקאות מעבר לים.
זאת אומרת, רגע, חשוב, אם אתה מתכוון ואומר, אתה אומר, בסופו של דבר, חשוב שיהיה משרד אינטרסים כזה או אחר, פה בארץ, שאתה יכול לגעת בו, באותם אנשי מחירות.
לוודא שאכן, זה לא איזושהי חברת שיווק, זה באמת גוף אמיתי שיושב פה בארץ, או אם הוא לא יושב פה בארץ, יש לו איזושהי סוג של נציגות פה בארץ, שכוללת עורכי דין, שכוללת בעלי מקצוע, שעוטפים אותו ובעצם מאפשרים לדבר הזה לקרות פה בצורה שהיא לא רק למכור לך חתול בשק, אלא...
אוקיי.
זה דבר ראשון. דבר שני, אם דוחפים אותך מהר, 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 לא נותנים לך לשאול שאלות, מייצרים אצלך איזשהו לחץ של אם אתה לא תקנה עכשיו, לא תחתום עכשיו, לא תהיה עסקה, אתה תפסיד אותה, זה נורה אדומה, זה דגל אדום. מניסיון, נכון, יש עסקאות טובות, אבל זה לא משהו שרץ ככה בצורה כזו, שמלחיצים אותך לחתום עם אקדח לרקה.
אני אוסיף עוד נקודה שאני חושב שהיא מאוד חשובה. עוד פעם, נדבר מהבטן. הבטחת תשואה. אני חושב, ופה אני אשמח מאוד שתרחיב.
זה משהו נוראי.
אני חייב שאתה תרחיב על זה, כי בפרויקטים שאתה רוצה להשקיע בנדלן בחוץ לארץ, שזה, אנחנו מבינים שיש תשואות שהן הרבה יותר טובות מישראל, מהיבטי מס, ומהיבטים כאלה ואחרים שהנדלן עדיין במחירים
נמוכים יותר, כן.
יחסית לישראל, ישראל מדינה מיקרה, אבל חשוב מאוד לדעת מה אותם משווקים / חברות שמקדמות את התהליכים האלה?
אז הבטחת תשואה, קודם כל, כשאתה שומע דבר כזה, זה צריך להדליק לך באמת נורה אדומה. זה לא אומר בהכרח.
כלומר, אם מישהו בא ואומר לי, תקשיב, תקנה את הנכס הזה, ואתה תקבל תשואה קבועה של 10%, 12%, 10%, זאת אומרת שכאן כבר זה נורה אדומה צריכה להידלק.
זה חייב להדליק לך נורה אדומה, כי זה משהו שהוא חייבים לבדוק אותו טוב טוב. זה נשמע too good to be true. זה בדרך כלל מהסוג הדברים שלא קורים בעסקאות כאלה, ולכן צריך רגע לבדוק את זה. עכשיו פה צריך באמת לעשות הפרדה. מישהו שמבטיח לך תשואה קבועה, הוא בדרך כלל מייפה טיפה את המציאות. לעומת זאת, יש אפשרות אחרת שצריך לשים לב אליה, ובגלל זה אני אומר, צריך להשתמש פה בבעל מקצוע, אם זה עורכי דין, משרד כמו שלנו, שבעצם יכול לבדוק את הדברים האלה לעומק, להבין האם מדובר בזה שמזכירים ממני את הנכס, וככה שיש לי חוזה שמבטיח לי מחיר
זכירות. מי זה מזכיר לך את הנכס?
אתן לך דוגמה מאוד פשוטה. אתה קנית ממני עכשיו את הנכס, אני בתור זה שמכר לך את הנכס, אני אומר לך, תשמע, אני חותם איתך הסכם שכירות, אוקיי? הסכם שכירות הזה יש לו מחיר קבוע, במחיר הקבוע הזה הוא מן הסתם מגלם לך איזושהי תשואה במרכאות קבועה, אבל יש לך חוזה איתי על מחיר קבוע, אחרי זה אני זה שמשלם לך. מצד שני, אם אין דרך דבר כזה, אלא רק מישהו שאומר לך, אתה תשקיע אצלי ואתה תקבל X אחוזים באופן קבוע, זה מדליק נורות אדומות, ולכן צריך לבדוק את זה. אני אומר, זה משהו שהוא מדליק נורות.
הבנתי. אז אני אכבה את הנורות עכשיו, אתה מדליק אותם כל הזמן,
ונלך... זה התפקיד שלי. בתור עורך דין, אני רואה רק את הדברים האדומים, אני לא רואה את הירוקים.
אבל תקשיב, אנחנו יכולים לשבת לדבר על זה שעות, אבל תשכח, יש לנו מסגרת לפודקאסט הזה, יש עוד פרקים וואלה, נוספים.
וואלה, חשבתי שאפשר פה פשוט לשבת ולדבר,
אז,
ולדבר.
אז בואו נעשה סיכום קצר למה ששוחחנו עד עכשיו. אתה אומר שבכל מקרה, בתקופה, ובכלל לא קשור לתקופה הזאת, אלא אחת כמה ובתקופה הזאת, בעצם חשוב מאוד לבחון השקעות אלטרנטיביות אחרות מעבר לים. מוטב שזה יהיה נדלן, כי בעצם זה נכס מוחשי כזה או אחר. כדי להבטיח את עצמך בעצם, אם אני מבין נכון גיא, אתה אומר, תלכו לבעלי מקצוע כמו עורכי דין שמבינים בתחום, שיש להם רגליים, מה שנקרא foots on the ground, במדינות היעד שאותם אתה מנסה לקנות. תיזהרו מאותם נורות אדומות כמו שהדלקת, כמו הבטחת תשואה, או כל מיני דברים שהם אמורפיים באוויר ולא מוחשיים.
תתייעצו.
אחד הדברים החשובים, כמו שאמרת, זה חוזה דה פקטו, אם אתה לוקח נכס להשקעה בחוזה שנותן לך ומבטיח את השכירות עצמה. אז בעצם, אם אני מבין נכון, בסופו של דבר, הדבר הכי חשוב זה שבתקופה הזאת...
חייבים להשקיע. חייבים להשקיע. אתה יכול פשוט למצוא את עצמך יום אחד, שמקום העבודה שלך מפסיק לשלם, ואם אין לך יכולות לקבל את ההכנסה שהתרגלת אליה ממקורות אחרים, אתה יכול למצוא את עצמך בבעיה.
אז אם זה קפריסי, יוון, ארצות הברית, אתה אומר, זה שזה מעבר לים, לא צריך לחשוש.
ממש לא.
צריך לבוא להשקיע, צריך להתייעץ, ללמוד. טוב, נו.
יש שם מציאות, יש שם דברים יפים. לעשות את זה בסוג שכל, לעשות את זה בעזרת אנשי מקצוע, ולא לפחד, לעשות, אבל לעשות את זה בצורה מסודרת.
בקיצור, כמו שאליהו יסויאן אמר, לצאת מהקונספציה של השישי לאוקטובר, ולבזר את ההשקעה.
ולצאת קצת מהשוק של החומוס, למקום שיש בו אולי טיפה יותר סושי ופיצה.
עכשיו עשית אותי רעב. תודה רבה לכולם, תודה רבה שהקשבתם לנו לעוד פודקאסט משפטי מסחרי, לכלים, ליזמים, משקיעים, יזמיות, משקיעות, ואנחנו כבר מחכים לפרק הבא, שיהיה
כן,
לכם המשך
ככה.
יום נעים, ויאללה, יום טוב.
ביי.
בחר וקליינבוים. כי הגיע הזמן לדעת יותר על משפט מסחרי. בהגשת עורך הדין דניאל בחר ועורך הדין גיא קליינבוים. הפודקאסטים של 103 FM.